שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נון א' במסכת העירובין. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם, נסיים במשנה בדף הבא. השיעור יום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשיטות שונות איך לעשות עירוב תחומין. שנזכיר, הכוונה היא שאני רוצה שמקום השביטה שלי לא יהיה בבית שלי, אלא במקום מרוחק יותר. ואתמול ראינו שלוש שיטות איך לעשות את זה, נחזור על זה בקצרה. שיטה אחת זה על ידי פת, כלומר לשים באותו מקום לחם, והיתרון של השיטה הזאת זה שאני לא צריך אני לשים שם, אני יכול לשלוח את הלחם על ידי שליח. שיטה שנייה זה לערב ברגליו, כלומר אני באופן אישי צריך ללכת לאותו מקום סמוך לשבת ולומר שביטתי במקומי, כלומר באותו מקום, לחכות ששבת ייכנס ואז אני יכול לחזור הביתה. אפשרות שלישית, בלי פת ובלי רגליו, פשוט לכוון שאני רוצה לשבות במקום פלוני, ואני שובת במקום פלוני. אתמול אמרנו על זה שזה כולה רק למי שבא בדרך וכמעט נכנסת שבת, היום נראה דיון לגבי זה, בכל אופן אלה השיטות, והיום לגבי כל זה נחלק את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון זה לגבי השיטה השלישית שראינו, כלומר שביטתי במקום פלוני, בלי שאני הולך לשם, בלי שאני שם שם פת, ולגבי זה נראה חומרה וכולה. החומרה, אומר רבא, זה שזה מועיל רק בתנאי שעקרונית, אם הייתי רץ לאותו מקום, הייתי מספיק להגיע לשם לפני שבת. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי כשהמשנה מדברת על זה, היא מדברת על מי שבא בדרך וחשכה לו, כלומר, עוד שנייה נכנסת שבת, משמע שהוא לא יספיק. עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, הכוונה היא של הבית שלו רוצה להגיע, הוא לא יספיק לפני שבת, אבל לאותו מקום, אם הוא ירוץ, הוא יספיק. תשובה שנייה, הכוונה היא שבאמת גם לאותו מקום הוא לא יכול להספיק, אבל זה רק אם הוא ילך לאט, אם הוא ירוץ, הוא יספיק. עד כאן החומרה, צריך שהוא יכול להספיק אם הוא ירוץ לשם. הכולה זה שני דברים. א', שזה כתוב כבר במשנה, זה שזה לאו דווקא שהוא רואה איזשהו עץ באופק ואומר שביטתי שם, אלא גם אם הוא לא רואה, אבל הוא יודע שיש שם עץ, זה מספיק. וכולה נוספת, זה שמסופר על רבא ורב יוסף שלחו בדרך, ורבא רצה לעשות עירוב תחומין על איזה עץ פלוני, ורב יוסף אמר, אבל אני לא מכיר את העץ הזה, אמר לו רבא, זה בסדר, אתה יכול לסמוך עליי, כלומר לא צריך שתכיר באופן אישי, אפשר לעשות עירוב יחד עם מישהו אחר שהוא כן מכיר. זו הכולה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה באמצע עמוד א', ועם החלק הזה נחכה לסוף, כי הוא קצת לוקח אותנו לנושא אחר, ולכן נדלג לשורה האחרונה בעמוד א' לחלק השלישי, וזה לגבי מי יכול להשתמש בכל אחת מהשיטות. האם גם מי שנמצא בבית שלו יכול להשתמש בשיטות האלו, מה שנקרא בגמרא עשיר, או רק מי שנמצא בדרך, מה שנקרא בגמרא אני. ולגבי זה נראה שני שלבים, שלב ראשון נראה שתי מחלוקות בעניין, שלב שני נראה כמי ההלכה. אז שלב ראשון, יש לנו מחלוקת אחת במשנה אצלנו, ומחלוקת שנייה באמוראים על מה נחלקו במשנה אצלנו. אז המחלוקת במשנה זה שרבי יהודה אומר שכולם יכולים, גם עשיר, כלומר שהוא כרגע בבית. רבי מאיר אומר, לא, רק אני, כלומר רק מי שנמצא בדרך ולא עשיר. שוב שנזכור, לרבי יהודה כולם, לרבי מאיר רק אני. זו המחלוקת במשנה, עכשיו המחלוקת באמוראים זה על מה נחלקו במשנה ובמה כולם מסכימים. אז קודם כל נקדים שבשיטה הראשונה, כלומר עירוב בפת, כולם מסכימים שכולם יכולים לעשות, גם אני וגם עשיר. המחלוקת זה לגבי השיטה השנייה והשלישית, כלומר שביטתי במקומי או שביטתי במקום פלוני. רב נחמן אומר שהשיטה השלישית, כלומר במקום פלוני, זה רק לעניים, כמו שאנחנו עד עכשיו ואמרנו גם אתמול. המחלוקת במשנה זה לגבי השיטה השנייה, כלומר שביטתי במקומי, שלפי רבי מאיר אפילו זה רק לעניים, רק מי שבדרך, לפי רבי יהודה זה גם לעשירים, אני יכול לצאת מהבית לאיזשהו מקום, לשבות שם ואז לחזור הביתה וזה תופס. אז שוב, במקום פלוני זה רק לעניים, המחלוקת זה לגבי שביטתי במקומי, שלרבי יהודה זה כולם, גם מי שבבית, לרבי מאיר זה רק לעני, כלומר רק מי שנמצא בדרך, זה רב נחמן. רב חיסטל הוא מעצות מקל יותר, ואומר ששביטתי במקומי, כלומר שביטה ברגלה ושיטה השנייה, את זה כולם יכולים לפי כולם, גם מי שבבית שלו כרגע יכול לצאת, לשבות ולחזור הביתה. המחלוקת במשנה זה לגבי שביטתי במקום פלוני, שבזה רבי מאיר אומר שזה רק לעני, כלומר רק מי שבדרך, ואילו רבי יהודה אומר שאפילו את זה כולם יכולים, גם מי שכרגע בבית, הוא יכול להסתכל מהחלון ולומר, אני שובט שם בעץ וזה תופס. זו המחלוקת, עוד פעם שנזכור, רב נחמן אומר שבמקום פלוני זה רק לעני לפי כולם, המחלוקת זה שביטתי במקומי, שלרבי יהודה זה לכולם, לרבי מאיר גם זה רק לעני. רב חיסטה מקל יותר, ששביטתי במקומי את זה כולם יכולים לפי כולם, המחלוקת לגבי שביטתי במקום פלוני, שבזה רבי מאיר אמר שזה רק לעני, ורבי יהודה אמר זה גם לעשיר. זה רב חיסטה, ועד כאן השלב הראשון הצגנו את הדעות. השלב השני זה באמצע עמוד ב', וזה ראיות וכמי ההלכה, ונחלק את זה לשני סעיפים. סעיף ראשון זה שנראה שלוש ראיות לטובת רב נחמן, ואגב זה גם לטובת רב יהודה בתוך רב נחמן. ראיה ראשונה זה מברייתא שאומרת את זה לגמרי בפירוש, שעירוב ברגליו זה מחלוקת רב יהודה ורבי מאיר, האם גם עשיר יכול לעשות את זה או לא, בדיוק כמו שרב נחמן אמר, ונגד רב חיסטה, כי הרי לדעתו את זה כולם יכולים לעשות לפי כולם. ראיה שנייה, לא ברור אם בגמרא היא ממש מובאת כראיה לרב נחמן, אבל בהחלט יוצא מזה ראיה לרב נחמן, וזה ברייתא, ששם רב יהודה מביא ראיה לשיטתו. הראיה שלו זה מזה שבשנת בצורת היו באים אנשים מהכפרים לעיר כדי לקבל צימוקים שמחילקו להם בשבת, ובשביל לעשות את זה, אז לפני שבת הם היו מערבים ברגליהם, אז חוזרים הביתה, ולמחרת ביום היו באים את כל ההליכה לקבל את הצימוקים. עכשיו רב יהודה הביא מזה ראיה לעצם זה שגם עשיר, כלומר מי שבבית כרגע ולא בדרך, יכול לערב ברגליו. וזה בברייתא. עכשיו אנחנו נאמר, הרי במה מדובר כאן? לא בשביטתי במקום פלוני, אלא בשביטתי במקומי, כלומר עירוב ברגליו. ובזה רבי יהודה הרגיש צורך להביא ראיה לשיטתו, כלומר הוא מבין שרבי מאיר חולק עליו בעירוב ברגליו. אז הנה עוד ראיה לרב נחמן, שהמחלוקת שלהם היא לגבי עירוב ברגליו, כלומר שביטתי במקומי, ונגד רב חיסטה שאמר שבזה כולם מסכימים שגם עשיר יכול לעשות את זה. עד כאן הראיה השנייה, ואגב זה גם ראינו ברייתא שמוכח ממנה שהלכה כרבי יהודה בתוך שיטת רב נחמן. הראיה השלישית זה של רב אשי, וזה מהמשנה הבאה בעמוד הבא. מסופר שם על אדם שביום שישי יצא לדרך, כי הוא היה אמור לעשות שבת בעיר אחרת, שנניח שהיא במרחק של 3,000 אמה מהעיר שלו, והוא יצא לדרך, ובאמצע הוא התחרט, ואומר, אני אחזור עכשיו הביתה, אני אעשה עירוב תחומין, ומחר בבוקר אני אלך. ואיך הוא עשה את עירוב תחומין? על ידי שביטתי במקום פלוני, ואומרת המשנה שזה תופס, אבל היא מדגישה, דווקא לאדם כזה זה תופס. אבל סתם אדם שנשאר בעיר ואמר שביטתי במקום פלוני, בשבילו זה לא תופס. כלומר, מי יכול לעשות שביטתי במקום פלוני? דווקא אני ולא עשיר. ומי אומר שם את הדין הזה? רב יהודה. אז הנה ראיה לרב נחמן, שגם לפי רב יהודה, שביטתי במקום פלוני זה דווקא לעני ולא לעשיר. זו הראיה השלישית לרב נחמן, ועד כאן הסעיף הראשון בשלב הזה, ראינו שלוש ראיות לטובת רב נחמן, ותוך כדי גם ראינו ראיה לרב יהודה בתוך שיטת רב נחמן, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שמתוך זה נראה כמי ההלכה, וזה באמת ממש יוצא מהדברים שראינו, וזה דבר אחד שרב פוסק הלכה כרב יהודה לפי שיטת רב נחמן, כלומר שלערב ברגליו כולם יכולים, לערב במקום פלוני רק אני יכול, דבר שני, וזה בשורה האחרונה בעמוד ב', זה שמוספר על רבא בר רב חנן, שבהתחלה הוא הנוהג כרב יהודה לפי רב חיסטה, כלומר, הוא עירב במקום פלוני אפילו כשהוא היה בבית, כלומר, שהוא לא היה נחשב אני, אבל אמר לו אביי, הרי הברייתא היא כרב נחמן ולא כרב חיסטה, וממילא רק אני יכול לעשות את זה ולא עשיר, ולכן באמת רבא בר רב חנן חזר בו. עד כאן הראיות וכמי ההלכה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי והאחרון, לפני שנחזור לחלק השני שדילגנו עליו, זה בשורה הרביעית בנון ב' עמוד א', וזה האם יש גם ד' אמות וגם 2,000 אמה. כשאדם מערב ברגליו, כלומר בשיטה השנייה, מפורש במשנה שיש לו גם ד' אמות, וגם מעבר לזה 2,000 אמה. מה לגבי השיטה הראשונה, מי שמערב בפת, האם לפת יש ד' אמות ומעבר לזה עוד 2,000 אמה? אז רבא אומר שכן, והוא מוכיח את זה מזה שכשרב יהודה אומר במשנה, שגם מי שנמצא בבית יכול לערב או בפת או ברגליו, אז הוא מנסח את זה שבניגוד לרבי מאיר, שאומר שאפשר לערב רק בפת, רב יהודה חושב שדווקא רגליו זה העיקר, וכולם יכולים לערב ברגליו. ופת זה פשוט עוד אפשרות בשביל להקל עלינו שלא נצטרך ללכת לשם פיזית בעצמנו, אלא נוכל לשלוח על ידי שליח. עכשיו, מעצם זה שהוא אומר שפת בא להקל, חייבים לומר שגם בפת יש גם ד' אמות וגם 2,000 אמה. כי אם אין ד' אמות, אז זה בעצם לא מקל, זה מצמצם את השטח, כי אני מפסיד פה ד' אמות. זו הראיה של רבא שיש ד' אמות גם בפת, אבל דוחה הגמרא זה לא הכרחי. יכול להיות שאין ד' אמות, וזה עדיין נחשב כולה, כי עדיף לי להפסיד ד' אמות ולשלוח את זה על ידי שליח. מאשר לתרוח וללכת לשם בעצמי. זה הדיון לגבי ד' אמות, ובזה הגענו למשנה בנון ב' עמוד א', זה היה החלק הרביעי. כל החלקים עד עכשיו היו לגבי שלוש השיטות של עירוב תחומין. עכשיו נחזור חזרה אחורה לאמצע עמוד א', לחלק השני, וזה לגבי נושא קצת אחר, וזה לגבי 2,000 אמה. כלומר, שבתתי באיזשהו מקום, מאותו מקום יש לי 2,000 אמה, ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון זה מה המקור בכלל 2,000 אמה. עכשיו נדגיש שלפי הבבלי, כל המקור כאן זה רק אסמכתא, כי לפי הבבלי 2,000 אמה זה באמת רק מדרבנן. אבל בכל אופן בוא נראה את המקור, אז הגמרא מתחילה בפסוק של שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, והיא דורשת שבו איש תחתיו מלמד לומד שלכל אדם יש דלת אמות, ומעל יצא איש ממקומו ביום השביעי, לומדים שיש לו עוד שטח, וזה 2,000 אמה. זה התחלה, אבל עדיין שואלת הגמרא, בסדר, אז יש לו עוד שטח, אבל איך הגענו לזה שהשטח הנוסף הוא דווקא 2,000 אמה? עונה הגמרא, לומדים את זה מערי הלווים. כמו שלערי הלווים היו נותנים עוד מגרש מסביב של 2,000 אמה, גם כאן השטח של אדם מסביבו הוא 2,000 אמה. והאמת היא שזה מאוד הגיוני, כי אנחנו רואים שם שהעיר לא נגמרת בבית האחרון, אלא יש לה עוד 2,000 אמה. גם כאן, השטח שאדם יכול להתרחק מהמקום שבו הוא שבת, זה 2,000 אמה, כי זה עדיין עכשיו חלק מאותו מקום. זה באמת מאוד הגיוני, אבל הגמרא לא מסתפקת בהיגיון, אלא היא מביאה לזה גזרה שווה. כלומר, שוב, גזרה שווה מהדין של הרי הלווים, אלא פסוק שלנו, של אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. עכשיו, הגזרה שווה כאן יוצא דופן. כלומר, בדרך כלל גזרה שווה זה שיש לי בשני תחומים אותה מילה, ואני לומד מאחד לשני. כאן לעומת זאת אין לי גזרה שווה ישירה, כלומר מילה דומה בשני התחומים האלו, אלא גזרה שווה עוברת דרך עוד כמה תחומים. אני שוב ממליץ לראות את זה בסרטון או בחוברת באתר, כך רואים את זה בעיניים. בכל אופן, הלימוד מחולק לחמישה שלבים. שלב ראשון זה הפסוק שלנו בתחום מין אל יצא איש ממקומו. שלב שני זה שנקשר בין הפסוק שלנו לפסוק בתחום אחר לגמרי, וזה בערי מקלט. כתוב בשמות כף א' ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, אז אצלנו כתוב מקומו, שם כתוב מקום, זה יוצר קשר. שלב שלישי, נקשר בין הפסוק הזה בעיר מקלט לפסוק אחר בעיר מקלט בבמדבר, ששם כתוב את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה. בפסוק הקודם כתוב ינוס, גם כאן כתוב ינוס, זה יוצר קשר בין הפסוקים. שלב רביעי, נקשר בין הפסוק הזה לפסוק שאחריו, שכתוב שם מחוץ לגבול עיר מקלטו. בפסוק הקודם כתוב את גבול עיר, בפסוק הבא כאמור כתוב גבול עיר מקלטו, זה יוצר את הקשר. שלב חמישי, נקשר בין הפסוק הזה לפסוק בערי הלווים. בפסוק הזה כתוב מחוץ לגבול עיר מקלטו, בערי הלווים כתוב ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה, אז בשניהם כתוב מחוץ מחוץ, זה יוצר את הקשר. וכך על ידי כמה קשרים, בסוף הגענו מהפסוק שלנו של אל יצא איש ממקומו לפסוק בערי הלווים ומדותם מחוץ לעיר את פעת קדמה 2,000 באמה, מכאן שהמקום שממנו אסור לצאת זה 2,000 אמה. עד כאן הגזרה שווה, אבל שואלת הגמרא, הרי לגבי הרי הלווים יש עוד פסוק ששם לא כתוב 2,000 אמה, אלא כתוב 1,000 אמה, וגם שם כתוב חוץ. הפסוק הוא מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה. אז למה אתה לומד דווקא מהפסוק של 2,000 ולא 1,000? עונה הגמרא, כי כשאני בא לעשות גזרה שווה, אני מעדיף לעשות את זה בין שני ביטויים שהם כמה שיותר דומים, ולכן כיוון שבעיר מקלט כתוב מחוץ, אז אני מעדיף את הפסוק של 2,000 שגם שם כתוב מחוץ, ולא את הפסוק של 1,000 ששם כתוב וחוצה. עכשיו בסוגריים שואלת הגמרא, הרי יש לנו דוגמאות לגזרות שוות שאנחנו עושים שהביטוי לא דומה. למשל בצרת אנחנו עושים גזרה שווה בין ושב הכהן לבין ובא הכהן, שהמשמעות דומה אבל המילים אחרות לגמרי. אז למה כאן פתאום נהיינו קטנוניים ואנחנו רוצים בדיוק את אותה מילה? עונה הגמרא, אתה צודק, יש לנו גזרות שוות כאלו, אבל כאן שיש לנו שתי אפשרויות, או פסוק של מחוץ שזה בדיוק אותה מילה, או פסוק של חוצה שזה קצת שונה, אני מעדיף ללמוד ממחוץ שזה בדיוק אותה מילה. עד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה, למדנו את המקור של 2,000 אמה, גזרה שווה מערי הלוויים, כשכאמור האמת היא שזה רק אסמכתה, ואנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה מחלוקת במשנה שלנו לגבי הצורה של התחום של 2,000 אמה. חכמים אומרים שהצורה היא מרובעת, כלומר הוא מקבל ריבוע שהרוחב שלו הוא 4,000 אמה, כשהוא עומד בדיוק באמצע הריבוע. לעומת זאת רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר שזה עיגול ולא ריבוע, כלומר הוא מקבל עיגול שהרדיוס שלו הוא 2,000, הקוטר הוא 4,000, שזה כמובן יותר קטן משטח של ריבוע, כי הוא מפספס פה את 4 הפינות. אז שוב, לחכמים זה ריבוע, לרבי חנינה בן אנטיגנוס זה עיגול. זו המחלוקת במשנה, ועכשיו מקשה הגמרא לרבי חנינה בן אנטיגנוס, הרי מאיפה אמרנו שלומדים את 2,000? מערי הלוויים, והרי שם כתוב במפורש פאת קדמה, כלומר יש כאן פאות, כלומר צדדים, כלומר זה ריבוע וזה לא עיגול, זו הקושייה. ועונה הגמרא, אתה צודק, בערי הלוויים זה באמת היה ריבוע, אבל אצלנו אפילו שלומדים את 2,000 מערי הלוויים, אצלנו זה בכל זאת עיגול. למה? כי כתוב שם בערי הלוויים בסוף, זה יהיה להם מגרשי הערים, ומהמילה זה באים למעט, שדווקא שם זה ריבוע, אבל אצלנו זה עיגול. זה רבי חנינה בן אנטיגנוס. עכשיו בואו נחזור לרבנן. מה רבנן יעשו עם המילה זה? אומר רב חנניה בברייתא, הם לומדים בדיוק להפך, שזה לא בא למעט את שבת, זה בא לרבות. כלומר, כאילו כתוב, כזה יהיו כל שופטי שבת. כלומר, גם בשבת, כמו בערי הלוויים, זה ריבוע ולא עיגול. זה רבנן. ועכשיו, על בסיס הברייתא הזאת של רב חנניה, כזה יהיו כל שופטי שבת, אומרת הגמרא, עיקרון הזה נכון לא רק לתחום 2,000 אמה, אלא לכל ענייני שבת, שגם בהם מודדים לפי ריבוע ולא לפי עיגול. במה מדובר? הגמרא מביאה שתי דוגמאות, אולי יש עוד. דבר אחד זה שומר רב אחא בר יעקב, וזה הולך קצת להפתיע, וזה שכשהתורה אומרת שאסור להעביר דלת אמות ברשות הרבים, היא בעצם לא מתכוונת לדלת אמות, אלא היא מתכוונת לאלכסון של ריבוע, שהרוחב של הריבוע הוא דלת אמות. האלכסון של ריבוע כזה הוא 5.6, רק מי שמעביר 5.6 חייב על העברה. זה דבר אחד, עוד מעט ננסה להסביר את זה יותר. דבר שני זה שכשאנחנו אומרים שכשיש עמוד ברשות הרבים, שאם הוא גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, הוא נחשב רשות היחיד, זה דווקא עמוד בצורת ריבוע שהרוחב שלו 4. אבל אם זה עיגול שהקוטר הוא 4, זה לא מספיק בשביל לחשב רשות היחיד. אלה שתי הדוגמאות, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור. ראינו מחלוקת האם ה-2000 זה עיגול או ריבוע. בסוגריים, רק ננסה קצת להסביר יותר את מה שהרגע אמרנו לגבי העברת דלת אמות ברשות הרבים, מה פתאום שזה יהיה 5.6, אז יכול להיות שכשהתורה אומרת שאסור להעביר, היא בעצם אומרת שאסור לי להוציא חפץ מהמקום שלי, כי הרי המקום של אדם הוא 400, ואם אני מעביר חפץ 400, בעצם הוצאתי אותו מהמקום שהיה לי באותו רגע. עכשיו, כשמדמיין את המקום שלי, זה לאו דווקא מקום שאני עומד באמצעו, כי אז היה אסור להוציא אפילו שתי אמות, אלא אני יכול לטייל לי במקום הווירטואלי הזה, ויכול להיות שאני כרגע באחת מהקצוות שלו, וממילא, אם המקום שלי הוא מקום עגול, אז באמת מספיק שהוצאתי 400, אז עברתי את כל הקוטר של העיגול, והוצאתי אותו מהמקום שלי, ולכן אני חייב. אבל, אם נאמר שהמקום שלי הוא ריבוע, ונניח שאני כרגע עומד באחת מפינות הריבוע, ואני מוציא את החפץ אל הפינה הנגדית, אז כאן כבר לא מספיק להעביר 400 בשביל להוציא מהמקום שלי, אלא אני צריך להוציא את כל האורך של האלכסון, שזה כאמור 5.6, לכן בשביל להתחייב צריך להעביר 5.6. זה היה בסוגריים, ועד כאן כאמור החלק השני של השיעור. את שאר החלקים כבר ראינו וגענו למשנה בנ"ב עמוד א', לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו עם לעסוק בשיטות השונות של לעשות עירוב תחומין, ראינו שיטה אחת עירוב בפת, שיטה שנייה עירוב ברגליו, מה שנקרא שביטתי במקומי, שיטה שלישית שביטתי במקום פלוני, ולגבי זה ראינו 4 חלקים. בחלק הראשון לגבי שביטתי במקום פלוני ראינו חומרה וכולה. החומרה זה שזה רק עובד אם אני יכול להספיק לרוץ לאותו מקום לפני שבת, הכולה זה שאני יכול לעשות את זה גם על עץ שאני לא מכיר, אם יש איתי מישהו שהוא מכיר ואני סומך עליו. זה היה בחלק הראשון. משם דילגנו לחלק השלישי, ושם ראינו מחלוקת מי יכול להשתמש בכל אחת מהשיטות. האם גם עשיר, כלומר מי שנמצא בבית, או דווקא אני, כלומר מי שנמצא בדרך. אז לגבי פת כולם יכולים, לגבי שתי השיטות האחרות, במשנה ראינו מחלוקת, רבי יהודה אומר כולם יכולים, רבי מאיר אומר רק אני, בגמרא ראינו מחלוקת לגבי מה נחלקו במשנה. רב נחמן אומר שלגבי מקום פלוני רק אני יכול לפי כולם, המחלוקת זה לגבי שביטתי במקומי, שבזה רב יהודה אומר שכולם יכולים, ורבי מאיר אומר גם זה רק לאני, זה לפי רב נחמן. רב חיסטה מקל יותר ואומר שבשביטתי במקומי כולם יכולים לפי כולם, המחלוקת היא לגבי שביטתי במקום פלוני, שבזה רבי מאיר אמר רק אני, כמו שאנחנו עד עכשיו, ורבי יהודה אומר אפילו עשיר. אלה הדעות, ואחרי זה ראינו 3 ראיות מברייתות לטובת רב נחמן ולטובת רב יהודה בתוך רב נחמן, ובאמת ככה הלכה, כי רב יהודה לפי רב נחמן זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי אמרנו שכשמערב ברגליו יש לו גם דלת אמות וגם מסביב לזה 2000 אמה. מה לגבי כשמערב בפת? האם גם כאן יש לו את זה? רב אמר שכן, הגמרא דחתה, זה היה החלק הרביעי. משם חזרנו לחלק השני לגבי 2000 אמה, ראינו שני דברים. דבר אחד זה המקור ל-2000 אמה, למדנו את זה בגזרה שווה מערי הלוויים שיש להם מגרש מחוץ לעיר של 2000 אמה, שאלנו למה לא לומדים מפסוק אחר לגבי ערי הלוויים ששם זה 1000 אמה, ואמרנו גזרה שווה עדיף לעשות מפסוק עם מילה ממש דומה מאשר מפסוק עם מילה קצת פחות דומה. דבר שני, ראינו מחלוקת במשנה שחכמים אומרים ש-2000 זה בצורת ריבוע, ורבי חנינא בן אנטיגנוס אומר שזה בצורת עיגול, ראינו איך הם מסתדרים עם הפסוק בערי הלוויים, ובסוף אמרנו שלפי רבנן זה לא רק כאן, אלא כל ענייני שבת זה בצורת ריבוע, ולכן גם מי שמעביר דל אדמות זה בעצם 5.6 ולא דל אדמות, כי זה האלכסון של ריבוע של דל אדמות, וגם עמוד ברשות הרבים נחשב רשות היחיד, רק אם הוא בצורת ריבוע של דל אדמות, כל טוב.